אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה השבועית שלנו של 60 מחדש. עוד מעט נדבר כאן על סבים וסבתות שמתגייסים למאבק על כדור הארץ. נדבר על זקן בן 85 שעובר אירוע מוחי ומבקש לסיים את חייו, אבל בנותיו לא ממהרות לשתף פעולה. זה קורה בסרט חדש שיוצא לאקרנים ושמו הכל עבר בשלום. נדבר גם על סטודנטים שיעברו לגור בבתיהם של אנשים זקנים. נבדוק את תפיסת הגיל אצל זקנים בישראל, וגם נדבר עם משוררת שהתחילה לכתוב רק אחרי שחצתה את גיל 60. נדבר גם על החמצה כחומר חיים מאוד מאוד חיוני. כן, גם החמצות הם חומרים טובים. נדבר גם על דמויות של נשים זקנות בספרות, ספרות הילדים, נשים שהן לא בהכרח סבתות. אבל זקנות, ונחגוג בטיפה איחור של שבועיים יום הולדת 74 לשחקנית האדירה טיקי דיין. היא תהיה האורחת שלנו בסוף התוכנית. כל השירים בתוכנית לפיכך יהיו גם שירים שטיקי דיין הקליטה לאורך השנים, וגם אנחנו אהבנו אותם. בצוות היום טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, אלה ניידיונוב היא טכנאית השידור, אני איציק יושע. האזנה טובה.
60 החדש.
כל הנבואות האפוקליפטיות שמביא לנו משבר האקלים ממשיכות ככה לחלחל לאוכלוסיות נוספות, ואולי, אולי, אולי אנחנו מקווים יגרמו לאנשים, לפוליטיקאים, למי לא, לעשות עוד ועוד מעשים כדי לעצור את הסכנות האלה שבדרך. לאחרונה, אותות הסכנה הזאת הגיעו גם לקבוצת סבים וסבתות ומבוגרים אחרים, והם רוצים להפיץ את הבשורה הזאת לא רק למען נכדינו, אלא גם למען המבוגרים, משום שעל פי התפיסה שלהם, הזקנים הם קבוצת האוכלוסייה היותר פגיעה מול האסון המתקרב הזה. אחת הפעילות הבולטות בהתארגנות הזאת היא מירי ישראלי, אומנית, סבתא לשבעה נכדים, והיא האורחת שלנו עכשיו. שלום מירי.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה איצי. איזה... קודם כל, תודה שאתם נותנים זרקור לנו לגיל השלישי, לסיסים פלוס. שגם אנחנו אקטיביסטים, וזה כבוד גדול שאתם נותנים לנו זרקור.
כבוד שלנו שאת מדברת איתנו. אז ספרי לנו קצת באמת על ההתארגנות הזאת שלכם, של הורים מבוגרים מאוד למען הסביבה.
אנחנו בתנועת הורים למען אקלים. זה לא רק חבר'ה צעירים, זה גם אנשים מכל הגילאים, כולל אפילו 80, אקטיביסטים. שרוצים לפעול למען הדורות הבאים, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, למען עתיד האקלימי שלהם, למען שמירת הטבע, וכולנו רוצים עתיד טוב יותר לילדינו וגם לנו, כי גם אנחנו סובלים, כולנו באותה סירה. אז אנחנו לא יכולים לשבת מנגד ולהגיד, אוקיי, רק הצעירים, זה מה שאנחנו משאירים להם בירושה, שהם ישברו את הראש. ממש לא. אנחנו חייבים לתמוך בהם וללוות אותם.
ולקחת אחריות, כי מי שחירב זה בעצם אנחנו. אנחנו חירבנו להם, נכון?
נכון, אבל גם אנחנו לא יכולים לתת להם את האחריות להתמודד לבד עם כל מה שנותן.
לא, בוודאי שלא, אנחנו חירבנו, עלינו לתקן.
נכון, בגלל זה אנחנו עומדים לצידם, מלווים אותם, גם את הנוער למען אקלים, ואנחנו בהורים למען אקלים, שותפים... יחד עם כמה ארגונים סביבתיים, באקטיביזם סביבתי, ובהרבה תחומים, לכן חשוב לנו לצרף אנשים חדשים אלינו לתנועה, כי באמת זו תנועה שמטפלת בהרבה תחומים, גם בחינוך, גם בכתיבה במדיה, גם בפסולת, גם בשמירה על העצים, גם יש לנו אנשים שמטפלים בתזונה, בצוות קהילה, שמירה על חיות הבר, הרבה הרבה תחומים.
כן, אני באמת רוצה לשאול אותך, איך נראה היום יום שלך? איך נראה סדר היום שלך כאקטיביסטית למען האקלים, למען כדור הארץ?
סדר, אני צוחקת כי הילדים שלי אומרים לי שאני מעייפת אותם רק ממה שאני עושה ביום אחד. אני במקרה קצת חריגה בתחום הזה, כי אני אקטיביסטית גם בתחום ההורים למען אקלים, וגם בתחום של העיר שבה אני גרה, ברעננה. אז
עוד מעט ספרי לנו על התערוכה שם במלאת 100 שנה לעיר שלכם. כן.
אוקיי. אבל אני בדרך כלל, אני, בגלל שאני עצמאית, אז אני מנתב את הזמן שלי גם לאקטיביזם וגם לעבודה, אבל יש לנו הרבה צוותים בתנועה, ואנחנו נפגשים בזום עם מקבלי החלטות, אנחנו נפגשים עם ארגונים סביבתיים, אנחנו מוצאים מכתבים לחברי כנסת, מחליטים על אג'נדה מסוימת, כל דבר שאנחנו שומעים בתקשורת שנעשה לא כהלכה, אי צדק סביבתי וחברתי, מיד אנחנו מגיבים על זה. אז יש פה הרבה שעות שאנחנו פועלים בצוותים להשפיע על מקבלי החלטות, ויש מהזמן שלי שאני מקדישה למען העצים במרחב, למען החינוך, תרבות.
בואי נדבר על, אני יודע שהרבה מאוד אקטיביסטים מתהלכים בתחושת תסכול מאוד מאוד עמוקה, משום שהם רואים את הסכנה מעבר לפינה, והם משתגעים מזה שהם לא מצליחים להעביר את תחושת האסון המתקרב לכל הפוליטיקאים, לכל מקבלי ההחלטות הרלוונטיים. מה בכל זאת אתם בערוגה הקטנה שלכם הצלחתם בכל זאת לשנות אצל מקבלי החלטות?
הצלחנו, למשל, אנחנו היינו בצוות של חינוך ארצי של כמה ארגונים, להפעיל לחץ על המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, שיתמיעו את החינוך האקלימי במערכת החינוך. מכיוון שאם המורים לא יודעים לחנך את הילדים, את הדורות הבאים, מה הולך להיות בעתיד האקלימי, איך המציאות משתנה, כמה חשוב לשמור על הטבע, כמה חשוב לשמור על המגוון הביולוגי, אם הם לא יודעים מה קורה לדבורים שנעלמות, שהן מאביקות לנו את המזון, כאילו כל המכלול של משבר אקולוגי וסביבתי, אז אם המורים לא יודעים לחנך את זה, אז איך הילדים ילמדו את זה? לא כולם בבית יודעים להיכנס לתחום הזה. לכן פעלנו בתחום הזה, ישבנו עם מקבלי החלטות, והשפענו יחד עם ארגונים סביבתיים נוספים. והנה הצלחנו
להוביל. ובשנה הבאה באמת יתחילו לימודי אקלים בבתי הספר.
נכון, אז אתה רואה, זה מראה שהארגונים הסביבתיים, יש להם כוח השפעה מלמטה.
מירי, בואי ננסה רגע, אולי בדרך של הפחדות, כנראה אתם לא מספיק מפחידים.
לא, זה לא, אני לא מאמינה בדרך של הפחדה.
אבל בלי הפחדות, תראי, אתם לא ממש מגיעים להישגים שאתם חולמים עליהם.
תקשיב, גם המדענים, כל הדוחות שלהם כתובים ומונחים על משרדי הממשלה.
וזה עדיין לא גורם לאנשים להתעורר.
וזה לא גורם למקבלי ההחלטות כל כך להתעורר, למרות כל הנורות האדומות שנדלקות.
הוא שאני אומר, אז אולי ננסה הפחדות.
אז יש כמה סוגים של גישות. אז אני אומרת, אפשר למצוא גם הסברה, גם אומנות, גם חינוך, גם ארגוני טבע, גם שמירה על הסביבה של כל מיני ארגונים, אבל אי אפשר לבוא להגיד העולם הולך להיערס ולהפחיד, כי זה לגורם אנטיגוניזם לפעמים. יש אנשים שאתה לא יכול לגעת בציפור הנפש שלהם על ידי הפחדה, אלא להפך, על ידי עשייה. אם אתה רותם אותם, בואו אלינו, תהיו איתנו בגינה קהילתית, בואו תראו, עושים פרויקט מדהים לאנרגיה סולארית, בואו תירתמו איתנו לתחום של תרבות. כשאתה גורם לאנשים להראות שאתה עושה דברים טובים, אז אני מאמינה שאתה עושה דברים טובים, אתה סוחף למעגל עוד אנרגיה של עשייה טובה. זאת אומרת, אתה זורק אבן לשלולית, ואז יש הדווה הראשונה, הדווה השנייה, וככה מעגל של הטוב הולך וגדל. אם אתה הולך רק לכיוון של הפחדה, אז...
לא, אני לא אמרתי רק, אני אמרתי, ניסינו הסברה, ניסינו את כל הדברים, המהלכים היפיפיים שמנית פה עכשיו. לא הולך, לא קורה.
בסדר, אז זה תהליך, אתה רואה, זה תהליך עולמי.
אין זמן, אין זמן הכדור.
נכון, הזמן, שעון החול דופק, וזה לא מחלחל אצל מקבלי החלטות. בגלל זה אנחנו מבקשים מכולם להצטרף אלינו, כאקטיביסטים, כי אם אנחנו לא נפעל על מקבלי החלטות, אתה רואה איך הממשלות פה מתפרקות, והתקציב הולך לכל מיני דברים שלא נחוצים להציל את את הטבע ואת הסביבה ואת המדיניות הסביבתית. בשביל זה אנחנו צריכים יותר אנשים במגזר האזרחי שיהיו אקטיביסטים, וזה לא צריך להיות מישהו מומחה בתחום סביבה כדי להצטרף לתנועה שלנו. יש למשל בן אדם מבוגר, אבי פינקס, שמראשון שהוא יצא ביוזמה נהדרת לקחת מחשבים ישנים בבתי ספר, לשקם אותם, לתקן אותם, יחד עם תלמידי תיכון, ולעזור לגמלאים להסביר להם איך יושבים במחשב ועושים בו שימוש חוזר. דוגמה, זה דוגמה.
כמובן. מירי, הנכדים שלך באים איתך לפעילויות שלך?
לא, לא, להגינה קהילתית, איפה שאני עובדת בחקלאות אורגנית הם באים, אבל הם עוד לא באים. אבל האמת שיש כבר מעגלי השפעה אצל הנכדים שלי, כי אתה רואה שהם עושים כבר פרויקט גמר על חיות בסכנת הכחדה, על הנכד שלי השני עשה על מחבקי עצים, כי הם יודעים שלפני שהם עולים לסבתא, סבתא מבקשת לחבק את העץ למטה, אז הם לפעמים צוחקים עליי, סבתא, היום לא חיבקנו את העץ. אז אני אומרת, נו, 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 אתם לא תקבלו כלום אם אתם לא מחבקים את העצים. אז כאילו, זה מחלחל, ברור שזה מחלחל, דרך האומנות, דרך זה. אבל אנחנו רוצים להצטרף לעשייה של הצעירים, ולראות להם דוגמה והשראה, ועובדה שזה מחלחל לדורות הבאים.
מה יהיה בתערוכה לכבוד 100 שנה לרעננה? איך זה יתחבר לאקלים?
לא, זה תערוכה שלי שאני עושה על העצים, אבל אני רוצה לדבר על התערוכה שלנו, של הורים למען אקלים, שאנחנו עשינו תערוכה מדהימה, שהיא סורקת את משבר האקלים, וקראנו לזה הזמן לפעול, באמת תערוכה מדהימה של 25 פוסטרים שהיא תערוכה נודדת בארץ, ואנחנו רוצים להפיץ אותה בכל הערים. אנחנו מראים שם את כל המצב האקולוגי, מה שקורה בארץ ובעולם, ומה אפשר לעשות, איך לפעול בכל מיני תחומים, בתחום של אנרגיה, בחקלאות, בבנייה ירוקה, וזה חשוב לנו שאנשים יצטרפו אלינו ויהיו שותפים. אז זה בפן התנועתי, ויחד עם זה בפן האישי, אני גם יוצרת כאומנית אקולוגית, באומנות מדברת בעד שימור הטבע, שימור על המגוון הביולוגי.
יפה.
ואקטיביזם הוא בכל גיל, זה לא קשור, זה בדמך.
אנחנו שומעים את זה בקולך, מירי.
אתה צריך שיהיה לך פסן ואהבה למה שאתה עושה, ואני עוד פעם אמינה שאתה מראה טוב, אתה סוחף אחריך עוד אנשים.
בנימה האופטימית הזאת, אנחנו נסיים את השיחה הזאת, מירי ישראלי.
רגע, אנחנו רוצים שתצטרפו אלינו לתנועת הורים למען אקלים.
בואו תצטרפו, הורים למען אקלים.
אני יכולה לתת את הטלפון שלי, מי שרוצה להתקשר אליי.
מהר, בקצרה, כן.
052-40-44-582, מירי ישראלי, באהבה לטבע ולסביבה. בואו איתנו.
להתראות, מירי.
תודה רבה לכם, תודה.
60 החדש.
בקולנוע לב בתל אביב ובתי הקולנוע האחרים, גם אני מקווה, עולה השבוע הסרט "הכל עבר בשלום" של הבמאי הצרפתי פרנסואה אוזון. אני אתן לכם איזשהו תקציר של הסרט. אנדרי בן 85, הוא עובר אירוע מוחי. ביתו, סופרת מצליחה, עמנואל, ככה עוצרת את חייה, מתפנה מכל הישראל. העיסוקים שלה, הוא מתייצבת לצידו של אביה. אביה שמאדם שמאבא, מאיש, מגבר, שהיה חיוני ומלא חיים, הוא מוקף בהמון חברים, איש שיודע ליהנות מהחיים, הוא הופך בבת אחת להיות סירודי, מרותק למיטה, כמובן מדוכא עד אפר. במצב הזה הוא פונה לשתי בנותיו, עמנואל ופסקל, והוא מבקש מהן בעצם לעזור לו לסיים את חייו. הן מסרבות, הוא בעצם מנסות להשיב לו את הכוחות שעבדו לו, ולשפר את מצב הרוח שלו. נראה באיזשהו שלב שהן אולי מצליחות, אבל זה רק אולי, כי יש עדיין החלטה שמונחת וקשה לפתרון, לפתחן, אבל זה אנחנו תצטרכו לראות את הסרט, אלא אם כן בשיחה הקרובה משהו ישתנה. אז כדי לדעת עוד על הסרט הזה, הזמנו את מי שצפה בו, עורך מדור הקולנוע של אתר וואלה, אבנר שביט, שלום אבנר.
היי, שלום, שלומך.
טוב, קח אותנו באמת לפעם הראשונה שבה הבנות, עמנואל ופסקל, נאלצות להתמודד עם הדילמה המוסרית הזאת של המתת חסד בכלל ולאביהן בפרט.
כן, טוב. קודם, אני כמובן לא אגלה את כל מה שקורה בסרט, אבל כן אפשר להגיד שהאבא הרבה יותר נלהב מהרעיון הזה מאשר הבנות.
כן, זה אנחנו הבנו.
וגם חשוב לציין משהו, זה סרט צרפתי, והמתת חסד, כמו שמתוארת בסרט, זה משהו שאסור על פי החוק בצרפת, וכדי לעשות אותו, נצריכות לעבור לשוויץ הסמוכה, ששם זה מותר, אבל זה כמובן תהליך שעולה הרבה כסף, ואני חושב ש...
כן, כולנו מכירים את דיגניטס, כן.
כן, אחד... לא יודע אם כולנו, אבל חלקנו...
חלקנו מכירים את דיגניטס.
אני כמובן מאחל לכולם להכיר רק דברים שקשורים בחיים, אבל באמת, ברצינות, בהקשר הזה, אני חושב שהסרט מראה ש...
גם סיום החיים קשור בחיים.
לא, וגם הסרט מראה שתמיד תמיד מדברים, בעיקר עכשיו כל הזמן מדברים על כמה יקר לחיות, הסרט מראה גם כמה יקר למות. ובעצם הסיבה היחידה שהאבא יכול בכלל להרשות עצמו לחשוב על התהליך הזה של המתת חסד בשוויץ, הוא בגלל שיש לו כסף. הסרט, כמו הרבה סרטים של הבמה הזה, הוא זון, מתרחש בקרב משפחה פריבילגית עם הון, שבזכותו יכולה בכלל לעמוד בפני הדילמה הזאת. יש אנשים שאין להם את הפריבילגיה אפילו לעמוד בפני הדילמה הזאת, וצריך גם להגיד שהדיון הזה על המתת חסד, זה דיון שהוא מאוד מאוד צורר עכשיו בצרפת. זאת אומרת, יש פה בסרט גם קונטקסט כלכלי וחברתי ופוליטי מאוד מאוד חזק ועשיר ורלוונטי. וגם אני רוצה להגיד עוד משהו.
כן.
אמרת קודם, תגלו כשתראו את הסרט, אם תרצו לראות אותו אחרי השיחה, אז אני רוצה להגיד שהסרט הרבה הרבה פחות מדכא ועצוב ממה שזה נשמע. זאת
הערה חשובה, כי זה גם דרך להביא נושא מורכב ומדאיג.
כן, זאת לא קומדיה של טעויות או משהו בסגנון, אבל בוא נגיד, ראינו כבר סרטים על מוות ועל כסיסה ועל המתות חסד, ויש כמה דרכים לגעת בנושא הזה, ובספקטרום הרחב הזה אני חושב שהסרט נמצא יותר לכיוון הצד האלגנטי, מלא החסד והאנושיות, ודרך המוות יש בו גם הרבה שמחת חיים. שוב, זאת לא קומדיה, אבל זה לא סרט שיגרום לכם לרצות לעשות המתת חסד בעצמכם, אחרי שצפיתם בו מרוב דיכאון.
כן.
אז זה נראה לי הזרה שחשוב לתת.
כן, האם מתוך האופן שבו מוצגות הדילמות האלה, אתה אפשר לחוש בביקורת של הבמאי על עצם אתה יודע מה, אפילו הדבר הזה שאמרת שזאת משפחה פריבילגית, עשירה, שיכולה, יש לה את הפריבילגיה לנהל את הדיון הזה בכלל. האם יש לו ביקורת על המעמד הזה?
אני חושב שהוא חשוב לציין שהסרט מבוסס על, על ספר של עמנואל ברנהיים, שהייתה חברה ושותפה של, של הדומאי, וסיפור אישי שלה, אז אני חושב שמעל הכל זה פשוט נאמן לסיפור שלה. זה דבר ראשון. אני לא חושב שהביקורת היא על האנשים שמחליטים לנסוע לשוויץ. לעשות את זה, אני חושב שאם כבר יש ביקורת, זה על זה שאי אפשר לעשות את זה בצרפת. אבל אני לא חושב שהסרט נוקט עמדה. זה באמת בסופו של דבר סיפור אישי של שלושה אנשים, של אבא ושתי בנותיו, והדילמות שהם כולם צריכים לעבור בסיטואציה הכל כך אנושית ובסיסית הזאת.
כן.
אבל כן. לא, אני רק רציתי להגיד, חשוב להגיד שבסוף, זאת אומרת, הסרט מסגיר את זה בשם שלו, חשוב גם להגיד ולהרגיע, הכל
עבר בשלום. כן. אני רוצה לשאול אותך, יש לנו עוד כמה דקות, במהלך הסיטואציה הקשה הזאת, שבה הן צריכות לתמרן בין המשאלה של אבא שלהן למות, לבין הרצון שלהן לטרפד את הקיום של המשאלה הזאת, הן לומדות משהו על אבא שלהן שהן לא הכירו?
כן, שוב, זה סרט שהוא לא, זה לא סרט על, יש סרטים על מוות שהם סרטים על מוות. כאן זה סרט על החיים, גם חשוב לציין, האבא שלהם הוא לא מומיה לאורך הסרט, הוא בסך הכל מתאושש בצורה די טובה מן האירוע המוחי, הוא מתפקד, הוא צלול, הן מתקשרות איתו, הבחירה, הוא לא במצב של מוות מוחי, מה שגם הופך את הרצון שלו לעבור המתת חסד, את הבחירה שלהם, זה הרבה יותר מסובכת ומורכבת. זאת אומרת, זה לא שהוא במצב של מוות קליני, ועכשיו הוא יעבור למצב של מוות מוחלט, אלא הוא במצב של חיים, ברמת תפקוד די גבוהה, מה שכמובן גם מאפשר להם באמת לתקשר איתו ולהכיר אותו ולנצל את ההזדמנות הזאת שלא תחזור. אני גם, אפשר אולי, אמרתי שיש לנו כמה דקות, אפשר להגיד מילה על השחקנים?
בטח, אני רציתי לשאול אותך לסיום, אתה דיברת, ראיינת את סופי מרסו, נכון?
כן, אבל רציתי גם להגיד על השחקן שמגלם את האבא.
כמובן.
אנדרי דוסה, אחד השחקנים הוותיקים והנפלאים בצרפת, זכור לנו מלב בחור ומעוד הרבה סרטים, והוא מאוד אקטיבי בסרט, שוב גם, אוזון לא היה מנהק לתפקיד שחקן בסדר גודל שלו, אם לא היה לו תפקיד עם נפח, אז זה בהקשר של השאלה שלך, של האם הן מגלות משהו על אבא שלהם, אז בוודאי, ואם זה לא היה תפקיד עם נפח דרמטי משמעותי, לא היינו רואים בו, לא היינו פוגשים שחקן.
זהו, כי משהו גודל. מהשאלה הזאת גם מפנית לסופי מרסו ברעיון איתה, וקראתי שהיא ענתה בתשובות איתה, ביחס שלה עם ההורים שלה, שהיא אמרה שגם כאשר הם כבר מתים ההורים שלה, היא עדיין לא מכירה אותם.
נכון, היא אפילו מכירה אותם
פחות.
היום פחות מתמיד.
כן.
והיא למדה להשלים עם זה, ולגבי סופי מרסו, צריך לציין שאנחנו מכירים אותה מגיל 13 שלה, כשהיא כיכבה בשיגעון של מסיבה, אבל בשנים
האחרונות... והיא לא באה ממשפחה פריבילגית.
בכלל לא, אבא שלה היה נהג מסעית, שזה קצת יוצא דופן בצרפת, כי בצרפת הרבה מאוד מהשחקניות הגיעו מרקע, לפחות מעמד בינוני, והיא מעמד נמוך, קלאסי של ממש. צריך להגיד לסופי מרסו, למרות שאנחנו מכירים אותה כבר יותר מ... 40 שנה, מקצת נעלמה בשנים האחרונות, וזה התפקיד הכי גדול וטוב שלה מזה שנים. בוגזון רצה אותה ורק אותה לתפקיד, זאת אומרת, הוא אמר, הוא שלח את הספר, שסרט בוגזס עליו, היא אחרי יום התקשרה ואמרה שהיא בפנים, והוא אמר שאם לא היא, הוא לא היה עושה את הסרט. ודיברנו גם כל הזמן על כמה שהמשפחה בסרט פריבילגית ומעמד עליון. סופי מרסו, שוב, לא בכך יודעים את זה בישראל, היא לא רק השחקנית האהובה בצרפת, היא האישה הכי אהובה בצרפת.
וואלה.
זה משהו שיש סקרים שעושים בצרפת כל שנה לקבוע מי האנשים הכי אהובים בצרפת, וסופי מרסו היא באופן עקבי האישה הכי אהובה בצרפת. אז בגלל שזו צופים ארסו שמגלמת אותה, אני לא חושב שהקהל הצרפתי לפחות ראה כאן דמות פריבילגית או דמות מורמת מעם, אלא ראה דמות אנושית שאפשר להזדהות איתה, ובאמת, מעל הכל, גם אם יש כאן מננחוליה וגם אם יש כאן חיצים של ביקורת וגם אם יש כאן דילמות מוסריות, זה סרט מאוד מאוד חם.
הכל עבר בשלום. הסרט עובר בשלום, ולכו לראות אותו. עורך מדור הקולנוע של אתר וואלה, אבנר שביט. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך, ביי.
להתראות.
60 החדש.
נסו רגע להיזכר בכל ספרי וסיפורי הילדים שקראתם או קראו לכם. אני מוכן לחתום שרוב הרוב המכריע של נשים זקנות בסיפורים האלה היו סבתות טובות ומיטיבות, והמיעוט, הזקנות האחרות שמופיעות בספרות הילדים הן בהרבה מהמקרים פחות טובות, אולי אפילו מרושעות, כמו המחשפות וכאלה. אולי אני טועה, אבל עוד מעט נדע כמה אני טועה, אם בכלל. את הנשים האלה, הזקנות שאינן סבתות בספרי הילדים, יצאה לחקור הדוקטור גילה דנינו יונה, שהיא מרצה בכירה וחוקרת, והיא גם ראש המחלקה ללימודי החוץ במרכז האקדמי לעיצוב ויצו חיפה. שלום דוקטור דנינו יונה.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר.
טעיתי בהכללה שלי?
אני חושבת שזה מעט יותר מורכב לאחרונה, אבל
כמו
בגדול...
כל דבר בחיים.
כן. בגדול לא טעית, כי אכן הרוב האנשים הזקנות בספרי ילדים הם סבתות, במעשיות הם היו באמת מחשפות מרושעות. ודווקא בגלל הסיבה הזאת נורא עניין אותי לבחון האם ספרות הילדים מציפה נשים זקנות שהן לא סבתות. אבל לפני זה אני אומר דבר אחד, שההבדל בין סבתא לזקנה הוא הבדל מאוד משמעותי, הוא בין התפקיד החברתי לבין הגיל. אז שתי הגדרות מאוד שונות, ולכן כאילו שכיח יותר שיגידו שזקנות הן סבתות, כי מה שהופך אותן לחשובות זה התפקיד החברתי והקשר עם הנכדים. אז את זה לא הלכתי לבדוק, זה כבר נבדק, ורציתי לראות איך נראות נשים זקנות שהן לא סבתות. אגב, זה נורא מעניין השאלה, מאיזה גיל אישה היא זקנה? זאת אומרת, נדמה לי שאצלנו בחברה, פחות או יותר מגיל 40, מי שלא נישאת ואין לה ילדים מוגדרת רווקה זקנה. כן. אני לא יודעת אם יש מינוח כזה לרווק זקן, זה לא כל כך תופס, אבל אישה מוגדרת לא זקנה מהרגע שאולי הפריון עובר או משהו כזה, והיא לא ממלאת את התפקיד החברתי, לא נישאת ולא מביאה ילדים לעולם. אז הלכתי לבדוק את הקבוצה האחרת, את הזקנות שהן לא סבתות.
מה מצאת?
אוקיי. אז קודם כל נגיד בדקתי שזה סיפור ילדים...
את יודעת מה לפני זה, אני בכל זאת רוצה, מעניינים אותי המניעים שלך כחוקרת, לחקור את קבוצת הנשים הזאת. למה דווקא הן הרגשת שהן מופלות, הן מודרות, הן לא מקבלות את הכבוד שמגיע להן?
גם, וגם כי הייתי חלק מקבוצת מחקר באוניברסיטת בן גוריון ומכללת ספיר שעסקה בנושאים של מגדר וזקנה, וגם כי הרגשתי שאני לאט לאט מתקרבת לגיל שאני עלולה להיות סבתא של אף אחד.
שזה ביטוי שעוד מעט נתייחס אליו, כן.
כן, ולא עזרו לי התחינותיי לדור השני, למרות שאתה יודע, המחקר נמשך כמה וכמה שנים, ומאז שהוא החל ועד שהוא הסתיים, אני כבר לא סבתא של אף אחד, אבל... זה גם אני חושבת כמעט תמיד איזשהו מניע אישי ואיזשהו עניין חברתי. זה נראה לי עניין מעניין, אני חוקרת ספרות ילדים, אז הרבה מאוד דברים בספרות ילדים מעניינים אותי, מגדר, מיניות, אתניות וכדומה. זה גם זה.
אז הנה, הבנו למה הלכת לבדוק את זה. עכשיו נלך למה מצאת.
אוקיי, אז דבר ראשון, מכיוון שבסיפור ילדים יש גם סיפור וגם ציור וגם איור, אז הלכתי להסתכל איך הם נראות. או איך הם מתוארות כנראות. אז קודם כל, מאוד מעניין שאפשר לראות עליהם קודם כל את סימני המגדר, שזה סינר תמיד, וגם את סימני
כן,
הגיל.
כן, סינר שזה... תמיד אצל סבתות. כן. אוקיי.
וגם סימני גיל, שזה שיער אפור, משקפיים, מקל כזה להליכה, או מטטה, או משהו כזה.
ותסרוקת אז... של חלה על הראש.
קוקו קלוע, בדיוק, כן. קוקו קלוע גבוה. אז מצד אחד, הדבר הזה הוא נפלא בעיניי, כחוקרת, כי הוא נותן איזושהי לגיטימציה להזדקנות נשית. הוא אפילו חותר תחת המגמה הזאת שמעודדת נשים כל הזמן להיראות צעירות. זה טוב מאוד שנשים נראות ככה. נורא מעניין שרובן נטולות מותניים. איך אני יודעת את זה?
מה? נטולות מותניים?
איך אני יודעת את זה? כי יש להם סינר, והסינר יושב על המותניים, קשור על המותניים, אז אתה יכול להבחין שהן נטולות מותניים. זאת אומרת, הייתי אומרת שמנות, אבל הייתי אומרת גם כאן, למה שהן תהיינה נטולות מותניים? כי בדרך כלל מותניים נתפסות כסמל הפריון, אז נשים צעירות שעתידות להיות פוריות, יש להן מותניים, הן מודגשות, ועכשיו מכיוון שחלף הגיל, אז המותניים כבר יכול לא רלוונטיות, זה סוג של סימן לזקנה, אבל אף שהן שמנות ונטולות מותניים, הן לא מכוננות כנחותות מהבחינה הזאת, אוקיי? עכשיו, מה שעוד נורא מעניין, זה שרובן, אני חושבת שספרי המאירים נוקטים באיזה מין ויזואליות מעדנת. כלומר, הם רובם זקנות חביבות, שזה מנוגד לתפיסה הכוללת. למה? למה שהרבה מאוד מאירים ממקומות שונים בעולם יאירו את הנשים האלה כזקנות חביבות? אני חושבת והפרשנות שלי היא שבחלק מהמקרים הזקנות האלה הן אקטיביות. והן לוחמות, והן עושות כל מיני דברים שלא היינו תופסים זקנות כעושות אותם, ובמובן מסוים כשנשים הן נחמדות וחייכניות ומאפעפות, הן יותר קלות לעיכול, הן לא מעוררות חרדה או חשד שהן אקטיביסטיות, וזה באיזשהו דרך הוויזואליה הזאת מעדנת את העובדה שהן עושות דברים שאנחנו כחברה לא תופסים שזקנות צריכות לעשות, אני אולי אחר כך אתן דוגמאות.
לא, לא אחר כך, הנה, עכשיו זה הזמן.
נניח, דיברת לפני שבוע בתוכנית על הספר שהפך להצגה, הסבתא סורגת, אז הסבתא הזאת היא לוחמת ואקטיביסטית, ואתה יודע, זה איזושהי אלגוריה על, כמובן על השואה ועל התקומה של העם, אבל זה גם סיפור על סבתא שנאבקת למען הנכדים הסרוגים שלה. והיא נורא חביבה, היא לא מפחידה, היא לא מאיימת את הסבתא הזאת, היא מין סבתא כזאת שהיינו רוצים שתהיה לנו. ואני אומר אולי דבר נוסף, שחוץ מויזואליה מעדנת, שכזאת דוגמה כמו סבתא סורגת יש הרבה, יש ויזואליה מרמזת. כלומר, נניח שאפשר להבין דרך איך שהן נראות, מה עתיד לקרות. דוגמה, אני אתן לי סיפור על איזה סקנה שקוראים לה איזידורה, ש... הסיפור מספר על סקנה שנכנסת למראה שחורה, שזה די לא נושא שרלוונטי נניח, היינו חושבים ככה לספרות ילדים, ובאיזשהו אופן הדבר היחיד שמרמז על השערה הנפשית הגדולה שמתחוללת אצלה, זה איזה מין זנב סוס, אבל שהטלטלים מתפרעים ממנו באופן לא פרופורציונלי, כלומר הסוף, אבל פרוע לחלוטין. ויש הרבה מאוד כתיבה במחקר על שיער ועל מה הוא אומר. יש נגיד סבתא אחרת שהיא לא פרופורציונלית. יש לה ראש קטן קטן ופחוס וגוף גדול מאוד וגמלוני. כאילו לא סביר, יש חוסר פרופורציה.
שזה בא מה? להשפיל אותה? לגמד אותה? מה?
לא, דווקא. אני חושבת שדווקא לרמוז לנו, קודם כל לגיטימית, ויזואליות אחרת, אבל לרמוז לנו בסיפור הזה, הסבתא הזו היא מוצאת גוזל, קוראים לזה סבתא מעופפת, היא מוצאת גוזל, והיא מתפקדת כמו אמא שלו, וברור שאם היא מתפקדת כמו אמא שלו, היא באיזשהו שלב צריכה ללמד אותו לעוף. ובלית ברירה, היא מלמדת אותו לעוף, הרי זה לא הגיוני, נכון? אבל היא בעצם לא נותנת למגבלות של הגוף הגמלוני והלא סביר הזה שיכול לעוף, להכתיב לראש הכביכול קטן שלה איך להתנהג. והראש שלה ממש לא ראש קטן, הוא ראש ענק. אבל יש כאן איזשהו רמז למה שעתיד לקרות. אז חוץ מהשאלה איך הן נראות, בדקתי עוד כמה נושאים. למשל, בדקתי נושאים שרלוונטיים בכתיבה, גם בכתיבה הפמיניסטית בכלל, אבל נגיד, האם הן משתמשות בקול שלהן? האם אפשר, הן מקבלות ההזדמנות להשמיע קול? איפה הן גרות? מה המצב המשפחתי שלהן? איזה מערכות יחסים הן מקיימות?
מה סדר היום הפוליטי, החברתי, האחר שלהן?
זה פחות, במקרה הזה פחות בדקתי, כי עניין אותי החיבור של מגדר וזקנה.
כן.
ואנחנו יודעים שנגיד השמעת קול בציבוריות, בחברה, זה אקט פמיניסטי כביכול, אנחנו מכירים את הדיבורים על אי השמעת הקול הנשי. אז בדקתי בעצם את, את כל התחומים האלה, כן? וגם בדקתי לראות, הרי אם זה המצב שלהם, איך הן מתמודדות עם החיים, מה הן עושות כדי להתמודד, להתגבר על הקשיים שלהם בחיים. אז קודם כל נניח באשר להשמעת הקול שלהם, מכיוון שהם כולם חיות באזורים בפריפריה, הייתי אומרת, או הפריפריה הכפרית, באזורים כפריים מבודדים ומרוחקים, או בשולי העיר ממש. כלומר, בפריפריה, תכלס חברתית, כמו שזקנות ניצבות בה, אבל בסיפור זו היא פריפריה, הייתי אומרת, גיאוגרפית, הן מבודדות. אם הן מבודדות גם מחברה אנושית, הרי על פניו אין להן שום סיבה להשמיע קול, עם מי הן ידברו. לכן בסיפורים, הן לא משמיעות קול, הן משמיעות קול באופן שהוא לא רלוונטי לאיך שאני ואתה משמיעים קול, שזה ליצור תקשורת אנושית.
כן.
הן משמיעות נגיד, הן מפעקות, הן שרות לעצמם, הן מדברות לעצמם, הן מדברות עם בעלי חיים שהם לא מיתונים, כאילו שהם לא כמו, הם נחש, עם יונה, הם מדברות, אבל זה לא יוצר שום תקשורת אנשית, כי הן חיות באופן מאוד מבודד.
כן, דוקטור גילה דנינו יונה, אנחנו צריכים לסיים לצערי. אולי במשפט אחת, את הבלעת כאן פעמיים כמעט את המושג סבתא של אף אחד. תני לנו משפט על זה, כדי שלא נלך מכאן עם משפט סתום.
כן, זה בעצם נשים, זקנות, שבוחרות, באיזשהו שלב בחייהם, אולי, או לא להינשא, או שהם אלמנות, או שהם אין להם ילדים, אין להם נכדים, והחברה קצת מתקשה להתייחס אל הזקנה הזו, זקנה שהיא נטולת הקשר משפחתי ותפקוד משפחתי, יותר נוח לנו בתוך הנורמה. ולכן הם כאילו סבתות של אף אחד, הם פשוט נשים זקנות, שאין להם משפחה, שזה משהו שאני מאוד שמחה שהוא קצת נכנס לספרות הילדים, כי זה נותן קצת לגיטימציה לחיות ככה בתור נשים, בלי שיש להם ילדים ואו נכדים. זאת אומרת, בלי שהגיל או התפקיד החברתי הוא איזשהו רכיב נורא משמעותי בזהות שלהם.
יפה, הדוקטור גילה דנינו יונה לנשים זקנות שאינן סבתות בספרי הילדים. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה. גם
להתראות. 60 החדש. לא פעם דיברנו כאן בתוכנית על חשיבות שמירת הקשר הבין-דורי, הזכרנו כאן כמובן את הסדרה הנהדרת 84, הסדרה ששודרה אצלנו כאן בראשית ימי התאגיד בכאן 11. תמיד זה משמח גם לדעת שהדברים ככה מחלחלים, וההכרה הזאת שחיים של זקנים וצעירים בצוותא הולכת וקונה לאחיזה בחיים שלנו, כי הדבר נורא פשוט, זה נורא מוסיף חיים, שנות חיים לאנשים הזקנים, וטוב להעמיק בזה, וכל פרויקט חדש עוסק בשילוב החיים בין צעירים לזקנים, אנחנו שמחים לדבר עליו גם כאן. כאן גרים, זה שם של פרויקט מגורים חדש, שבמסגרתו, שבמסגרתו סטודנטים יתגוררו בבתים של אזרחים ותיקים, של זקנים, כן, פשוט כך. הסטודנטים שהשתתפו בפרויקט הזה, לפי התוכנית לפחות, יזכו במגורים חינם כמובן, אבל גם במלגת לימודים על סך 8,000 שקלים, והצטרכו כמובן למלא עוד כמה מחויבויות חברתיות נוספות שקשורות בזה. התוכנית, על התוכנית הזאת אנחנו עכשיו נדבר עם הדוקטור אהובה אבן זוהר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל. שלום לך.
שלום וברכה.
ספרי לי באמת איך, אנחנו יודעים, אבל בכל זאת הרעיון הזה של שילוב סטודנטים בתוך הבתים עצמם במגורים, לא ביקורים מזדמנים או ביקורים קבועים, אלא ממש חיים בביתם של הזקנים. איך זה נולד?
כן, אז זה בעצם יוזמה ברוכה של באמת פרויקט חדשני שמתנהל כבר מספר שנים ביוזמת המשרד לשוויון חברתי ובשיתוף התאחדות הסטודנטים בישראל. יש לזה ביקוש רב, יש לי גם את הנתונים המספרים, אולי אחר כך נציין אותם. בקיצור, אנחנו מדברים פה על דיאדות של צוות סטודנטית עם אזרחית ותיקה. יש תהליך כמובן של רישום לתאונות, לתוכנית של רעיונות, ביקורי בית, התאמה, עד כמה שניתן מלכתחילה כדי באמת לתאם גם את הציפיות, והסטודנטית נכנסת למגורים בדירתה של האזרחית הוותיקה או האזרח הוותיק. כמובן יש צורך במקום מגורים שיספק חדר בנפרד, ויש עוד כמה תנאים, ואנחנו באמת ניסינו לחקור, לעשות את מעין איזשהו מחקר מעקב על התוכנית הזאת, גם מנקודת הראות של האזרחיות הוותיקות, ראיינו אזרחיות, וגם מנקודת המבט של הסטודנטים שהתגוררו בבתי האזרחים.
זאת אומרת, בואי נבהיר למאזיננו, התוכנית הזאת קיימת.
קיימת.
כן. כמה זמן כבר בעצם היא רצה?
אני חושבת שבערך 5 או 6 שנים, אני אקפוץ רגע, בדיוק עכשיו אנחנו נציג את התוכנית הזאת בכנס גונטולוגיה שמתקיים בשבוע הבא.
נכון, של האגודה הישראלית.
בדיוק, של האגודה הישראלית לגונטולוגיה וגריאטריה, ואנחנו, אז קיבלתי את המספרים, את הנתונים מגברת מירי ורמן, שהיא מהמשרד לשוויון חברתי. אז ככה, בתשע"ח 130 זוגות, בתשע"ט 166, בתש"פ 162, בתשפ"א 89, פ"ב 84, לא מפליא, תקופת הקורונה.
כן.
יש את הירידה הזאת. כמובן. ואז באמת יצאו גם בתוכנית חדשה, שנקראת כאן נפגשים ללא מגורים. אבל אנחנו מדברים על המגורים.
יפה. אז בואי דברי איתנו באמת, אחרי שבאמת יש כבר איזשהו קילומטראז' לתוכנית הזאת, כן. ואפשר לדבר על מאפיינים, על מגמות, על כשלים אולי, ועל כן. יתרונות. אז בואי באמת נלך דבר דבר. מה בעצם גיליתם על שינוי באיכות החיים של הזקנים?
אוקיי, אז אולי רק במילה באמת, וזה מתקשר עם הנושא של השינוי, יש בעצם win-win situation, כלומר גם האזרחים הוותיקים נהנים מהתוכנית ויש לה תרומה עבורם, מבחינת למשל להקל באמת על הבדידות, הרי אנחנו מדברים על זה הרבה אפילו כמגפה של המאה שלנו,
וכמקדמת, מקצרת חיים.
בדיוק. ויש גם את הנושא של שהוא מאוד מלווה את רוב הזקנים, האזרחים הוותיקים, אני דווקא אוהבת את המונח זקן, לא משנה.
גם אנחנו כאן אוהבים להגיד זקנים.
כן, אוקיי. אז אנחנו מדברים על, אפילו לפי הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-97% מהזקנים מתגוררים בבתיהם, ובעצם הם מעוניינים להמשיך ולגור בבתים שלהם. Aging in place, הזדקנות במקום. אפשר להניח שגם הנושא הזה של באמת מגורים ולא להיות לבד, מגורים של סטודנט צעיר איתם, יכול בהחלט לתרום לנושא הזה גם כן. יש את הנושא של ההקלה על הבדידות, הקשר הבינדורי, ופה אני מקשרת ישר עם הנושא של הסטודנטים. עד כמה חשובה ההיכרות של האדם הצעיר, הסטודנטים וגילאים הצעירים, עם האזרחים הוותיקים, עם הזקנים, להכיר את העולם שלהם, ואני אתן מיד פה דוגמאות. זאת אומרת שמבחינת הסטודנטים, אז קודם כל, הסיבות שלהם להצטרפות לתוכנית, אני חייבת לציין, יש פה גם סיבות כלכליות, הם מקבלים דיור בחינם, אומנם הם משתתפים עבור ההוצאות, חשמל, מים וכדומה, 300 שקל לחודש, אבל הם מקבלים מגורים בחינם, הם מקבלים מלגה יפה, תמורת באמת פעילויות שהם אמורים כ-160 שעות בשנה, 5 שעות בשבוע, פעילות משותפות עם האזרח הוותיק, וגם חייבים ללון 3 פעמים בשבוע בביתם. זה כבר עקב אכילס מסוים. באמת, מתוך המחקר שלנו עולה שאותה אישה זקנה אומרת, למשל, רגע, 3 לילות אני בסדר, ואז אני מוקפת ואני לא בודדה, מה קורה עם שאר הלילות? כלומר, צריך פה לעשות איזשהו שינוי. בסך הכל יש שביעות רצון מאוד גדולה מהתוכנית. אני רוצה להתייחס, שאלת לגבי תרומות, למשל, אני אפילו אקריא איזה קטע ממש קטן שסטודנטים אמרו. שינה לי ממש את ההסתכלות. בזכות ההיכרות אני מבקרת את סבתא שלי בתדירות רבה יותר. זאת אומרת, גם המשפחה כבר
יוצאת נזכרת מהפרויקט הזה.
עכשיו, עוד דבר, אני חייבת עוד דוגמה אם זה אפשרי. אני יכולה להגיד שזה חיזק אצלי יותר את ההבנה לגבי ההתנהלות היומיומית של אדם קשיש והקשיים שהוא מתמודד איתם. לגבי ההתייחסות אליהם, נגיד, אתן לך דוגמה, כך אותה סטודנטית מספרת ברעיון שערכנו איתה. שלפני יומיים פגשתי אדם מבוגר בתחנת אוטובוס, והוא שאל אותי מתי קו ספציפי אמור להגיע. לפני שהתגוררתי אצל סמך, האזרחית הוותיקה, לא הייתי חושבת להסביר לו על האפליקציה שבודקת מתי קו אוטובוס מגיע. וכשראיתי אותו, החלטתי להסביר לו. הנה, תראה את... אז נכון, לא בדקנו סטטיסטית, כן? כי זה באמת אחת ההמלצות שלנו זה לערוך מחקר אורך, שיבדוק על פי שאלונים גם את רמת הגילנות לפני, רמת הגילנות אחרי, אבל הנה אנחנו יכולים להבין מכאן שבאמת חל איזשהו שינוי בתפיסה.
כן, שגם היא, היה לה כל כך טבעי לחשוב שלזקנים יש אוריינות דיגיטלית, ושזה באמת משנה איזושהי תפיסה, ואני שמח באמת לראות אותה. אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על הדברים הטובים והאפשריים, וזה, כששני אנשים, בטח זרים, נקלעים לכפיפה אחת, זה לא תמיד מבטיח הצלחה. מה קרה במקומות שזה נכשל?
אוקיי. אז בהחלט יש לי, אני אתן את הדוגמאות קודם מצד הסטודנטים, אחר כך מצד הסקנים שלנו.
בשמחה.
אז ככה, אפשר לומר שמה שבדקנו ואת התמות שעלו מתוך הרעיונות, שבעצם יש איזשהו רצף אפילו. מצד אחד, סטודנטים מציינים שהקשר בינינו מאוד מורכב. כלומר, בהתחלה היה הציפיות. לא היה כל כך ברור כמה שעות אני צריכה להיות, מה אני צריכה לעשות, איך להתנהל מבחינת החדר שלי, מבחינת כל הדברים שהרי בסך הכל אני באתי לגור, חשבתי בהתחלה שאני באה לגור כשותפה, כמו שגרתי לפני כן עם חברה. זה אחרת. יש פה ציפיות אחרות, שעות שאני אמורה להיות איתה בפעילות משותפות. אז נוצר לעתים תחושות של אי נוחות ומתח בין הצדדים. חייבת לציין שיש ליווי של רכז של התוכנית דרך התאחדות הסטודנטים, יש להם גם ימי הכשרה לסטודנטים שבעצם מלווים אותם בתוכנית לכל פעם בכמה זמן.
הדרכות.
הדרכות. אמנם הם ציינו בהמלצות המעשיות שזה לא מספיק, שהם רוצים משהו יותר מצומצם, קבוצות קטנות, גם לדבר מבחינה רגשית, יותר ליווי אינטנסיבי וגם יותר תיאום ציפיות מלכתחילה, ולימוד יותר על עולמו של האדם הזקן, כי יש כאלה שציינו שממש אפילו חששו, כאילו, מה, יקרה משהו לזקן בלילה, מה אני עושה? כל מיני דברים כאלה.
לא מכשירים אותם באמת לשהייה כזאת בצדם של אנשים זקנים?
כן, יש בהחלט, יש להם דרך למי לפנות, אבל בתחושה שלהם, אלה שדיברו על העניין הזה, לא היה להם מספיק, ובהחלט רוצים יותר, בקבוצות קטנות, יותר אינטימיות, לא בהדרכות גדולות. עוד דבר, בתחילת השנה אני מסתכלת כאן מתוך הציטוטים, הקשר היה קשה, אפילו שקלתי לפרוש. זה צריך לסמוך אחת על השנייה, להסתגל למצב, הצלחתי להכיר אותה. ואז אחר כך באמת כבר יהיה בקצה הרצף הזה, יש לנו קשר מצוין. היא דואגת שאני לא אחזור מאוחר, היא מתייחסת אליי? כמו כאילו אני הנכדה שלה. דואגת היא ומכבדת אותי, ואתה יודע, ואם נעבור
אנחנו צריכים לסיים לצערי, אז בואי
אוקיי, רגע, אבל מילה לאזרחת הוותיקות, מה הם? הן מציינות שבאמת כיף להם. כיף להם להיות, שיש מישהו בבית איתם, שהם באמת יכולות לחלוק, אפילו לדאוג למישהו. זה כיף לי שאני צריכה לבשל, ואני אוהבת. עכשיו, יש עוד דבר מאוד מעניין שהאזרחיות, הסקנות, בואו נאמר ככה, הרגישו שהן מלמדות את הסטודנטיות, הן משתפות אותן בערכים, בסיפורי חיים שלהם. לא הכל היה חלק, ובהחלט גם כמו שאצל הסטודנטים, גם אצל הסקנות, היו פעמים, הייתה אישה אחת שסיפרה לנו, שדווקא כשהייתה צריכה אותה, והיא הבטיחה לה שהיא תבוא אליה, היא לא הגיעה, אז היא החליטה לסיים ולא רצתה שהיא תמשיך איתה יותר. אז, אבל בסך הכל אנחנו רואים באמת את ההתלהבות שהתוכנית הזאת יפה, התוכנית הזאת מעשירה את העולם משני התודדים.
יפה. כאן גרים, כך קוראים לתוכנית הנהדרת הזאת שנמשך. אגב, באיזה מקומות היא מופעלת בארץ?
בהרבה מקומות. ממש, אנחנו ראיינו יותר באזור המרכז, אבל יש גם באזור שונים בארץ.
יפה.
בהחלט. ושוב אני מדגישה, שיתוף, יוזמה ממש משותפת של המשרד לשוויון חברתי והתאחדות הסטודנטים הארצית.
הדוקטור אהובה אבן זוהר, תודה רבה מאוד על המחקר הזה ועל השיחה הזאת.
אוקיי, תודה, להתראות. תודה, מאוד חשוב. להתראות.
שישים החדש. תמיד נעים לפגוש עוד איש או אישה שהמשפט הידוע לעולם לא מאוחר הופך לממשות, והם עושים משהו שמעולם לא עשו כשהם היו צעירים יותר. עד שהייתה בת 60, עינב עין גדי וסרמן אפילו לא חשבה לכתוב שירים, אבל כשבעלה חגג את יום הולדתו ה-60, היא יצאה איתו לטיול קרוונים בארצות הברית, אוך שהגיע יום ההולדת, היא הפכה ככה בראשה וחיפשה רעיון מקורי חדש שמשמח לציין את היום הזה, ואז לכתוב שיר היה הרעיון החזק ביותר שצץ בראשה, והיא הלכה על זה. ואחרי השיר הזה בא עוד שיר ועוד אחד ועוד אחד, וכך הם התרבו לכדי ספר שירים שהיא קראה לו שלא אשאר בלי אני. ספר שיצא בהוצאת מיטב ארגמן, ועכשיו אני שמח לומר שלום עינב עין גדי וסרמן.
שלום וברכה, איציק.
מה שלומך?
אני על הכיפק, שמחה לדבר איתך.
אז אנחנו מברכים אותך על הספר, כמובן. איך היה באמת שיר היום הולדת לבעלך?
שיר היום הולדת, הוא היה, כמו שאמרת, אתה היית מאוד מדויק, הוא היה יותר משיר, זה התחיל כברכה, שהברכה הפכה לשיר, שהשיר הפך לעוד כמה שירים, ואת זה הגדתי ונתתי לו כמתנה ביום הולדת, זו הייתה הפתעה, כמובן. נתתי לו את זה ביום הולדת, ופתאום מצאתי את עצמי המשיכה לכתוב. הוא היה נוהג בקרוון, ואני הייתי יושבת על ידו, עוזרת לו לנווט, אבל בין לבין, ככה משרבטת שירים במחברת שהייתה על ידי.
הוא היה המבקר הראשון שלך בעצם.
נכון. נכון. נכון, ובאמת גם המשפחה שלי וגם האנשים הקרובים אליי מאוד התפלאו, כי זה באמת, באמת לא היה משהו שחשבתי עליו. אתה יודע מה יותר מזה, אם היו אומרים לי בגיל 60, כמו שאמרת, שאני הוציא ספר שירים, הייתי אומרת, הבל הבלים, מעולם, מעולם לא כתבתי שירה. לא למגירה ריקה ולא למלאה, לא מתחת למיטה ולא בארגז לחבה. וזה לא היה מסעת חיי, או הגשמת משאלה.
כן.
מבחינתי יצירתיות. הייתה לגדל פרחים בגינה. אם עודה על האמת, הייתי עסוקה בילדות, בנערות, בצבא, בלימודים, במשפחה, בעבודה, בלחיות את החיים. נכון, אמא שלי הייתה אמנית, אבל בי לא נגע מזה דבר. והחלק היצירתי שבי נגדע כשהמורה לציור אמר לי, בכיתה ז' לא מתפיירים כמו בכיתה ג'. ונגינה גם לא צלחה. אז כל אחד צריך לדעת את מקומו, אני ככה הבנתי כילדה. לגרעותיו, יכולותיו, ולהמשיך בחיים.
כן. מה שאת מספרת זה לא איזה מין שמחה גדולה, לא ככה מעודדים ילדים לייצר, אבל ספרי לנו, במה את עוסקת היום?
זה לא היום, אני הרבה שנים עוסקת, דרך אגב אני נולדתי וגדלתי בקיבוץ שובל, okay. אני עדיין שם עם הילדים ועם המשפחה והבן זוג שלי ואיש כולם, משפחה גדולה, יש לי אחים, אחיות, אנחנו משפחה גדולה מאוד בשובל וזה באמת אחלה. אז אם אתה תחפור אחורה אתה תראה שבתור ילידת 60 גדלתי בלינה משותפת קומונה א', א', זו ילידה לדור הפלמ"ח, ההורים שלי היו מהפלמ"ח.
את ניצולה של הלינה המשותפת.
לא, לא, אני אהבתי.
באמת?
לי
את מהיחידים.
תראה, אני לא אגיד לך שהחיים שלי היו הכל תוגה בשושנים, בהחלט כמו לכל אחד שעובר דברים, אבל בגדול אהבתי את זה, אהבתי את זה, ומה שאני עוסקת בהרבה שנים בעצם, זה אני שיננית ומנהלת המרפאת שיניים בקיבוץ. זאת אומרת, בכלל אין לי שום עוד פחות קשר לשירה ולדברים שקשורים לתרבות הזאת.
אולי תקריא לנו את אחד השירים מהספר שלך. עוד מעט נשאל אותך על השם שלו.
אוקיי, אז היה לי, באמת הייתה לי די התלבטות מה לבחור, כי דה בשירים מהספר, אני אוהבת אותם ואהבתי אותם, וזה עניין, בסוף, יאללה, התבייתתי על שיר אחד, הוא נקרא כדור הארץ.
בבקשה.
זהו, תודה. למי שישאל, אגלה את סודו. הזוהר, יפה עד מאוד. זאת ועוד. רק מי שעיניו בליבו, יראה פלא זה. במלוא הודו. וברגישותו לזולת יגלה כמה שבריר העולם הזה.
כן, כמה שבריר העולם הזה. תספרי לנו על השם שבחרת לספר. קראת לו שלא אשאר בלי אני.
נכון, נכון. כל תהליך הספר גם כן היה באמת חוויה מדהימה, מרתקת. אני הלכתי על, בחרתי עורכת, עבדתי עם עורכת שקוראים לה טלי פרגן, איתה עבדנו על השירים. ובסופו של דבר, העימוד והעיצוב דרך אגב זה של שרית אסולין, וכמו שאמרת, ההוצאה של ארגמן מיטב, ראובן שבת. איתה עבדתי על השירים הרבה זמן, וזה היה בסדר, זה היה ממש בסדר, זה הלך הלוך חזור, הלוך חזור. נפגשנו, ובסופו של דבר, מכמות גדולה של שירים שהייתה ועוד יש, בחרנו איזשהו קובץ. היא עזרה לי גם בשם של הספר, שלא אשאר בלי אני.
זה על שם אחד השירים בספר.
זה נכון. זה הספר, זה השיר הראשון, השני, אני חושבת.
איך באמת בחרתם, מעבר לזה שזאת הייתה הצעה שלה, כמה את הבנת שבעצם השיר הזה הוא הכי מייצג את הספר?
זה גם היה תהליך. אם שלחתי לך חלק מהשירים, אבל אם היית ראה את הספר, הוא נוגע בהמון רבדים. בהמון רבדים, גם בילדים שלי, גם בבן הזוג שלי, גם בחיים הכלליים שיש בכלל בארץ, בעולם, ביקום. שירי שלום למשל לא הכנסתי לפה, אבל יש גם שירים שעוסקים בשלום. אני חושבת אבל שמה שהפליא באמת, מה שהיה מוזר לי, זה שאם התחלתי לחשוב שהשירים, זה נשמע משפט אולי מוזר שאני אגיד לך אותו, אבל שהשירים בחרו בי. כן. בחוויה שלי, אני עובדת בשביל השירים. אני זאת שצריכה להוציא אותם לפועל כשהם מגיעים. אני לא מחכה להם. אני לא קמה בבוקר, נכנסת לחדר, סוגרת הדלת, אומרת, יאללה, עכשיו אכתוב שירים. זה ממש לא עובד ככה. אני ממשיכה בחיים שלי. כן. ואם פתאום בא שיר, אני צריכה לכתוב אותו. צריכה להיות מכווננת אליו. אחרת הוא ילך למקום אחר, ואני אשאר בלי השיר.
את תישארי בלי אני. עינב עין גדי וסרמן כותבת בספר שירים ראשון אחרי גיל 60 שלא אשאר בלי אני. אנחנו מברכים אותך שוב על הספר ומודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
תודה רבה לך.
להתראות.
באמת תודה.
כשאנחנו מטפסים ככה במעלה הגיל שלנו, ובוודאי כאשר אנחנו פורשים מהעבודה או הופכים לסבים ולסבתות, אין לי ספק שרבים מאיתנו מתפנים ברגעים שונים, להסתכל ככה על חיינו במבט לאחור ולעשות אולי איזשהו סדר בהצלחות, בכישלונות וגם בהחמצות של חיינו. כן, אני מחזיק עכשיו ספר שיצא ממש לאחרונה בהוצאת תולעת ספרים, ובקרוב גם יתקיים יום עיון לרגל צאתו. לספר הזה קוראים פשוט החמצה, אבל כותרת המשנה שלו היא בשבח החיים שלא נחיו. מיד אנחנו נרחיב על זה. כתב אותו הפסיכואנליטיקאי הבריטי אדם פיליפס. החלק הראשון, הכותרת, החמצה, היא ברורה וכבדת משקל, ותמיד מעניין לבדוק את המקום של ההחמצות בחיים שלנו, כי מה לעשות, החמצות, פספוסים הם באמת חלק בלתי נפרד מביוגרפיה של כל אחד ואחת מאיתנו. בדרך כלל ההחמצות האלה מתויקות אצלנו ועולות בזיכרון, בנימה של געגוע כואב, של סוג של צביטה בלב, של אי נוחות, ולפעמים אפילו צער עמוק מאוד כשאנחנו נזכרים בהחמצות שלנו. וכאן בדיוק בא הספר הזה, ההחמצה, ולמרבה ההפתעה הוא מדבר בשבחן של אותן החמצות, אותם חיים שרצינו לחיות ולא הצלחנו. כלומר, ואם אני מבין נכון, מיד תהיה כאן גברת נהדרת כדי לתקן אותי, לאותם החיים שאנחנו לא הצלחנו להגשים, יש כנראה בכל זאת איזשהו ערך או כוח השפעה חיובי על ההתנהגות שלנו לאורך חיינו, עד חיינו המאוד מאוד בוגרים. אז כדי לדעת עוד על ההחמצה ועל שבחיה, ביקשנו את איילת רז, שהיא פסיכולוגית, עורכת וגם מתרגמת נהדרת, והיא אחת משתי האורחות המדעיות של הספר הזה, עשתה את זה ביחד עם חגית אהרוני, והיא גם כתבה את המבוא לספר. שלום איילת רז.
שלום איציק.
תראי, רק מהכותרת של הספר אני הולך לסדר לעצמי עוד כמה החמצות קולוסליות. זה לא יצחיק אותך. לא, עכשיו ברצינות, המוסכמה הזאת שהרי קיימת שהחמצות, זה אותם חיים שלא נחיו, כן? הם בדרך כלל מקור לתסכולים עמוקים, לטראומות, הם אולי אפילו, את יודעת, הם השורש או המקור להמון חלקים הרסניים באישיות שלנו, בהתנהגות שלנו כמבוגרים, כבוגרים. אז מה שאדם פיליפס אומר בעצם, זה לגמרי לא נכון מה שאמרתי עכשיו.
קודם כל אני חושבת שהוא מרחיב בצורה נורא מרתקת את מושג ההחמצה. גם התחלת עם ענייני הגיל, ואני חושבת שהוא טוען שההחמצות קיימות לאורך כל החיים, לא רק במבט.
בוודאי, רק המבט עליהם כשאנחנו מבוגרים הוא הופך להיות יותר, נגיד, רחב, עם איזושהי נקודת מבט רחבה יותר.
אז אנחנו רגילים לחשוב על החמצה בתור אירוע מסוים, הזדמנות ספציפית, הגול שלא הבקענו, העבודה שלא לקחנו, העבודה שהאהבה שלא התממשה, אבל הוא מאוד מכוון לעניין שבכל בחירה הכי מינימלית שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים כוס יין אחת, זאת אומרת שלא טעמנו את כל היינות האחרים בתפריט. אנחנו לוקחים שיעור מסוים, לא נעמד לכם, אנחנו טסים ליעד אחד, לא נטוס לכם, זאת אומרת, בכל רגע אנחנו עושים איזושהי הכרעה, ובוחרים במשהו אחד, ולא חיים את האפשרויות האחרות. חלק מזה זה נפלא, כי יש תמיד גם אפשרויות נוראיות שאנחנו מחמיצים ונורא שמחים בזה, וחלק בעצם פורש את זה שיש לנו עוד המון אפשרויות פוטנציאליות. זאת אומרת, עכשיו בחרנו את זה, מחר אולי נוכל לבחור את הדבר האחר, או נוכל לחלום עליו ולמצוא איזה דרך להגשים. עכשיו, אם אנחנו מפרקים את הכותרת על פי שמה, כל מילה בה בערך מפריקה עולם ומלואו.
נכון.
כי כשחקרתי, אני מאוד אוהבת וגיליתי שגם הוא ללכת לשורשן של מילים, אז המילה החמצה בהתחלה הייתה פשוט העניין של טעם. כאילו, משהו שנהיה חמוץ.
כן.
אחר כך, נדמה לי בחזל, הם מדברים על זה שהחמצה זה עניין של משך זמן, עוד בלי לעשות את החיבור שזה אומר שמשהו התקלקל. יש שם בהקשר של, נדמה לי, שיפוט, שכאילו מבקשים מהשופטים להחמיץ, לחכות עוד ועוד ועוד, כדי שהם יגיעו להכרעה נכונה. ורק בסוף נעשה החיבור. עכשיו, מהזווית הפסיכואנליטית, החיים שלו נחיו, אז באמת המושג, החיים שלו נשאו כמושג, הוא מ-1941, אריך פרום טבע אותו כמקור ההרסנות. זאת אומרת, מה שהחמצנו כל כך בורס אותנו ומכעיס אותנו, שבעזרתו אנחנו נהרוס את העולם. אדם פיליפס היה באמצע, שהציע פתאום להסתכל על זה בתור אפשרות, שיכולה לחזור על חיינו עם נדבק בה. אורי בן, שהוציא ספר אחרי שנתיים, מדבר על החיים שלו נפלו כחלקים באמת טראומטיים, אבל שבחלקם הם לא מוכרים לנו, כי עוד לא היינו שם כדי לחיות אותם. ואני חושבת שאדם פיליפס השכיל בלי לתת להם את המקום ספציפי, להגיד, אנחנו חיים על כל הטווח של החיים שלו חיים.
זאת אומרת, במובן מסוים, החיים, אותם חיים שלא חיינו, אותן ההחמצות שהחמצנו, חלקן אנחנו יודעים מה החמצנו, חלקן אנחנו רק יכולים לשער שהחמצנו, נכון?
נכון.
ומה שאנחנו אומרים, מה שאת אומרת שאדם פיליפס אומר, זה שבעצם החוויות האלה הם חומרי חיים שיש להם משמעות יותר ממה שאנחנו מייחסים להם.
לגמרי, כי הוא חוזר והולך להתחלה, אומר מה זה בעצם, כאילו אם אנחנו חושבים על החמצה, אז מה ההופכי שלה? זה הגשמה, זאת אומרת משהו שכן עשינו, ומה אנחנו מגשימים? ציפיות, וממה נובעות ציפיות? מחסר או מחלום או מחסך? ואז זאת אומרת, יש איזה תסכול שמשהו לא מתממש, אנחנו חולמים להגשים אותו, לפעמים נצליח, לפעמים לא, בהכרח אף פעם לא נצליח להגשים אותו כמו שדמיינו, ולכן אפילו בהגשמה יש החמצה, ולכן זה כמו מנקודת אופק שמושכת אותנו קדימה, לזהות מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו צריכים, ולהמשיך ולדייק ולדייק ולמצוא דרך לשזור את זה על תוך החיים.
כן.
ולא רק כתינה וכנאה במי שכן, אלא אוקיי, יש לי חלום, כאילו, הוא מסמן לי, יש לי תסכול, הוא מסמן לי שאיזה חלום או צורך לא הוגשם. מה אני יכול לעשות אם אני אבין את התסכול הזה לאורך מספיק זמן ולא ימהר לספק אותו כדי לסתום את האינוחות שזה מעורר, אני אוכל להגיע לסיפוק הרבה יותר מלא ועמוק ומשמעותי.
כן, אחת התגובות האפשרויות להכרה הזאת, להבנה הזאת, שיש לנו החמצות שמשפיעות על חיינו בלי ששמנו לב, אני מתעכב דווקא על אלה שאנחנו פחות מודעים להשפעות שלהן. יכול להיות שכאשר אנחנו מגלים שזה הדבר שמפעיל אותנו, ראוי ורצוי לנסות כן להגשים אותו גם אם עבר זמן?
אני חושבת שזה להגשים אותו, תוך הבנה, קודם כל שלא נגשים את מה שכבר החמצנו, כי זה יהיה נהר אחר. וגם אני חושבת ששוב, לקבל בצורה נורא מהותית, שאנחנו לעולם לא נגשים אותו עד הסוף.
זאת אומרת, צריך ללמוד להיפרד מההחמצות האלה, בפורמט שאנחנו חווים אותן.
ככה, אני חושבת שאחד מהם שאדם פיליפס אמר שהאיום הכי גדול על סיפוק זה תמונה מדויקת מדי שלו. כי אם יש לנו רעיון שרק ככה נבוא על סיפוקנו, אין סיכוי שזה יקרה. בעוד שאם אנחנו חותרים אליו ופתוחים למה שנקרא בדרכנו, אנחנו יכולים בסופו של דבר לצאת לחפש סתונות ולמצוא מלוכה. זאת אומרת, כאילו להיות עם התסכול שלנו מספיק זמן כדי לחדד אותו ולגלות על מה הוא יושב. אולי נגלה בכלל שהתמונת סיפוק שלנו זה לא מה שאנחנו בעצם צריכים.
כן. את כותבת במבוא לספר בין היתר שבעצם פיליפס מבקש מאיתנו להמשיך ולפלרטט ככה עם אותם חיים שלא חיינו ולהשתמש בהם. על זה אני רוצה להתעכב. להשתמש בהם בתוך החיים שלנו. איך בדיוק אנחנו יכולים להשתמש בהם?
קודם כל יש ספר מקסים שלו שנקרא לפלרטט עם החיים, ששם הוא שותח את רעיונותיו, אני ממליצה בחום. בגדול הוא אומר, כל האפשרויות האלה נמצאות איתנו כל הזמן. אנחנו יכולים להתעלם מהם ולחשוב שיש מסלול אחד, בחירה אחת, או להגיד, אוקיי, הפעם בחרתי את זה, אבל מה בעצם יכולתי עוד לבחור? איך אני יכול את הדבר האחר הזה כן להכניס לחיי? אני חושבת שאפילו מעשה התרגום, שזה ספר הראשון שתרגמתי, זו הייתה חוויה נהדרת, התחיל מאיזושהי החמצה. התחילה דרכי, עשיתי ככותבת, עשיתי הסבת כיוון להיות מטפלת, אבל הרצון לכתוב, לחקור, להתעמק, נשאר שם בצורה. אז פתאום נקראתם ההזדמנות הזאת, פתאום תפסתי אותה, ואז הבנתי שהחלום הזה היה לצידי כל הזמן, רק לא נתתי לו מקום. ולכן החוויה שלי התחבר פתאום למשהו שבער בי, שוב, אפילו לא כהחמצה נורא קשה, כי אני עשיתי בחירה שאני מאוד שמחה איתה. אבל זה היה כל הזמן בצד, ופתאום זה ממלא את העולם, כי זה גם חזר לקליניקה עם מבט יותר מחודד, גם לאזורים וגם לצורת הקשבה הזאת.
שלך כמטפלת.
שלי כמטפלת, ואני מקווה גם של מטופליי שיוצאים נשכרים מזה ש...
הפנמתי
את הצורת
המחשבה
הזאת.
לזה התכוונתי. אני רוצה, אנחנו לצערי צריכים לסיים עוד מעט. אני רוצה לשאול אותך, כשמדברים על החמצות, הרבה פעמים הקישור לילדים שלנו, בטח לאנשים מבוגרים שמסתכלים על מה הם הצליחו ולא הצליחו עם הילדים, איפה הם החמיצו ואיפה הם לא החמיצו, איפה הם יכולים לעשות תיקון איתם, איפה הם יכולים לעשות תיקון עם הנכדים. כמה באמת הוא מתייחס לתקופות החיים האלה, ליחסים הבין-דוריים כהחמצות?
כמעט שאין לזה הזכור לדעתי בטקסט, כי אני חושבת שהוא מדבר על זה כממש תו וקר של נפשנו בכל גיל.
ולכן זה אין ייחוד בגיל המבוגר.
לא, כי תמיד החמצנו, אבל אולי בגיל המבוגר, שאנחנו אולי קצת הם קצת משוחרים ממרות החיים, אנחנו יכולים כן לעצור, גם לחשוב על דברים שרצינו ולא עשינו, ולחשוב איך אנחנו יכולים לעשות משהו מהם כרגע, וגם מאוד מאוד להקשיב למה חסר לנו. לא ללכת אחורה ולהגיד מה היה חסר לנו אז, למה חסר לנו עכשיו, מה יכול לעניין אותנו עכשיו, מה יכול למלא אותנו עכשיו, ולנסות לעשות את זה בדרך אחרת משהיה קודם.
כן. החמצה, זה שם של הספר, והחמצות הן מלוות אותנו כל הזמן. אגב, את יודעת, יש מי שאני לא זוכר את שמה, שעושה סדנת החמצה, החמצות בתל אביב.
כן, זו ברמן הרצברג, והיא גם משתתפת ביום עיון, שהיות ואתה הזכרת אותה, אני מזמינה
אוקיי.
אליו. הוא מתקיים בספטמבר, תולעת ספרים, יהיו פרסומים. וגם שם ניסינו להקיף את ההחמצה גם מהזווית הפסיכואנליטית, וגם מכיוונים של פילוסופיה, וגם נועה תספר על ההחמצות של החמוצים וה...
היא מחמיצה בעצם כמעט כל דבר שיש, שמגיע אליה למטבח, אבל זה באמת...
נכון, היא עושה את הרבה החמצות שבהם היא... משתפת במתכונה את מי שמשתף בסיפורי החמצה שלו.
שלו, כן. יפה.
אז אפילו זה נהיה מטבע עובר לסוחר.
נהדר. וכך חיברנו בין העולמות. איילת רז מתרגמת הספר החמצה, פסיכולוגית, ואמרנו עורכת, ועכשיו גם מתרגמת. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
גם לך.
להתראות, איילת.
ביי ביי.
60 מחדש, מועדון 70 פלוס.
אוי, איזה כיף עכשיו. אני שמח ככה באיחור מאוד אופנתי, אבל תיאטרלי. כמעט שבועיים אחרי יום ההולדת של אחת השחקניות הגדולות שקמו לנו, כן, אחת השחקניות הגדולות הענקיות, אני בטוח, שקמו לתיאטרון ולקולנוע הישראלי, שחקנית שאני מאוד מאוד אוהב לאהוב, כמו מיליונים אחרים בישראל, שחקנית שקוראים לה טיקי דיין. במהלך השעתיים האחרונות אנחנו שמענו כאן כמה וכמה שירים שטיקי הקליטה לאורך כל השנים, ובעיקר בתחילת הקריירה שלה. לוותיקים שלנו זה בטח לא חדש, אבל הצעירים כדאי שידעו, טיקי הייתה זמרת ושחקנית בלהקת גייסות השיריות, כן, פעם היו להקות צבאיות ממשיות. דיברנו כאן גם על החמצות, והחמצה זה בעיניי, טיקי כזמרת היא אחת ההחמצות הגדולות שלנו כקהל, והשירים הנהדרים האלה ששמענו, ואנחנו נשמע גם עוד מעט אחד לסיום, שירים שיש להם תרבות שירה, הומור, חן, קסם, שקשה למצוא בהרבה מאוד שירים היום. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני אומר שלום טיקי דיין.
שלום, שלום איתי קיושה, אתה לא מאמין
מה?
כמה שאני פחדתי ממך בשנות ה-70. לא, אתה לא מבין, הייתי רואה אותך, וישר הייתי עסוקה בהרשים אותך, להגיד משהו חכם, לנסות איזה משהו, איזה בדיחה טובה. זה לא עזר לי, הייתה לי הרגשה מאוד קשה איתך. נדע לך. יו. אז שלום לך. אני שמחה שהתעשתת.
אני שמח שעשינו תיקון. את יודעת מה? אם אנחנו כבר בזיכרונות, כשהיית חיילת בגייסות השריון, ואולי קצת אחרי זה, את יודעת, היו עושים חלטורות, היית מופיעה בימי שישי.
לא היו כל יום, כל רגע.
כן, אז בימי שישי, לפחות זה קשור אליי, היית מופיעה בדיסקוטקים של רחוב המסגרה, הם הידועים בחצות וחצי, בברברים, נכון?
כן, כן.
ואני הייתי ילד קטן שזכה בתחרות. אני בן 66.
אני בת 74.
נכון.
נכון.
אז אני הייתי ילד קטן שזכה בתחרות כישרונות צעירים, והיו לוקחים אותו בלילה לשיר בדיסקוטק.
וואו.
ולא פעם נפגשנו שם.
וואו, לא שאני זוכרת דבר כזה.
אבל אני ילד שזוכר. למה שתזכרי איזה ילד שהסתובב שם?
כן, יפה,
אז
זהו,
אז אני לא פחדתי ממך, מאוד אהבתי אותך, רצתי אותך, והייתי מדקלם לגמרי את המערכון שלך, ססון היקר.
שזה לא כל כך ידוע ומוכר לאנשים.
נכון. את זוכרת ממנו משהו?
מה, בטח.
נו, אז בואי, תני לנו, טיקי, תני.
אני כבר בת 74. זה לא שאני לא אוהבת לחכות ילדים, כי זה הדבר הכי מקסים שיש, ומפתיע ומדהים. אז טוב, אז אני אגיד, ססון היקר, כבר שנים חלפו, ואנחנו, ססון, יכבוד אחי היקר, ססון היקר, שאני אחותך, אני רוצה אני לא זוכרת כבר, נו. אבל אתה יודע מה, כשהייתי מופיעה בצבא למילואים ניקים, אחרי ששת הימים, הם כל כך אהבו את הקטע הזה עם הילדה הזאת, כי זה כל כך הזכיר להם את הנכדה או את הבת, או וזה ממש היה קטע שהייתי חייבת לעשות כל הופעה בצבא.
דיברנו כאן על החמצות, וגם אני אמרתי שמבחינתי, כזמרת, לי את החמצה מאוד מאוד גדולה.
תודה שאתה אומר, אבל אני לא חושב, אני לא מרגישה ככה, כי לאורך כל הקריירה שלי בתיאטרון, וגם בחלטורות, תמיד הייתי מסיימת בשיר, או בערבית,
אני יודע, ולכן על זה בוכה הנביא, שלא עשית את זה מספיק.
אבל בכל הצגה, יוסף וקטון את הפוסטים עלובי החיים, סוויני טוד, זונדהיים, שירים מבינים, מוזיקה מטרפנת, אז תמיד עשיתי, וזה היה נהדר, כי זה היה איזה בונוס שיכולתי לתרום בהצגות האלה שהשתתפתי, שאני כן יכולה לשיר וגם זה וגם ככה.
נכון. טיקי, מה אנחנו יכולים לצפות ממך בעונות הקרובות?
אני מחכה למשל לסרט שעשינו עם הילד מנחמי, ודיברתי שם מרוקאית. זה אני נורא נורא מחכה שכבר יהיה, אבל זה ייקח קצת זמן. והצפי הוא להמשיך לשחק בתפוחים מן המדבר בבית לסין, עכשיו כשאין כבר שביתה. הסתיימה השביתה, ונתחיל קצת לנשום לרווחה, כי היו הרבה דאגות וחרדות, אבל ברוך השם הכל הסתיים, וזה אני מאוד אוהבת, כי זו הצגה חדשה, ויצא לנו מאוד מוצלח, קהל מאוד אוהב, וכיף לנו. אז הנה עוד מעט אני חוזרת לזה, ובטח תהיה עוד הצגה. זו עבודתו של השחקן.
נפלא.
מהצגה להצגה.
תיקי, אני, קודם כל אני נורא שמח שאת כבר לא פוחדת ממני. זה אני מאוד עצוב לדעת את זה.
אני לא פוחדת. כן, לקח לי כמה עשורים לה. ואז אמרתי, מה, הייתי קיושה בחיית דינקו, מה קרה?
בדיוק, מי הוא בסך הכל, ולמה צריך לפחד?
לא, אתה לא מבין איזה מעמד היה לך, ואיזה כוח, כן, אני בטוחה שהרבה אנשים פחדו ממך.
טוב, אז א', זה עצוב. זה עצוב לי לשמוע, ואני שמח שאני כבר לא שם.
נכון. ומה, איזה תוכנית יש לך? איפה אנחנו מדברים? באיזה?
אנחנו מדברים בתוכנית שנקראת 60 מחדש, בתאגיד השידור, בתחנת כאן תרבות.
יפה, אני אוהבת את כאן.
יפה, אז זאת התוכנית. טיקי, אמרתי שאת זמרת נהדרת, ואנחנו ניפרד בשיר שלא כל כך מכירים אותו, אבל אני אוהב אותו מאז שהייתי ילד, תחנת רכבת.
אוי ואבוי לי.
למה?
אני לא יודעת, בוא נראה, בוא נשמע.
הנה. עכשיו, עכשיו, כשכל תחנות הרכבת שלי נשארו מיותמות. אחרי.
אני לא מאמינה שקצרת מילים.
תראי איזה זמרת את.
אתה מבין? אני צריכה לפרד ממך ככה?
אנחנו ניפרד כאן. טיקי דיין, היה כיף לדבר איתך עד 120.
תודה, להתראות. תודה, תודה, גם לך. ביי ביי. ביי.
זהו, כאן אנחנו סיימנו שעתיים של 60 מחדש. תודה רבה מאוד מאוד לצוות, לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית הזאת, שרון לרנר, היה טכנאי השידור. אני איציק יושע, עוד 60 מחדש בשבוע הבא. היה כיף להיות איתכם, שובו אלינו, להתראות, שבת שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.